והגבלת את העם סביב לאמור, ישמרו לכם מעלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות ומת. כך מופיע בפרשתנו בפרק י"ט פסוק י"ב. טרם מעמד הר סיני, משה מצווה להגביל את העם מסביב להר סיני. אותו הר שעליו עתידו לעלות, והמעמד הנשגב ביותר של עם ישראל כעם עתיד להתרחש, זוכה כהיערכות. סביב ההר נוצר גבול, שימנע מעם ישראל לגעת בו. ההר עצמו קדוש, ולכן עם ישראל מוזר שלא לגעת בו, ושהנוגע ימות. ישנן מספר התייחסויות למהות אותו הגבול. ננסה למפות זאת על ידי מספר פרשנים. ונתחיל עם התרגום אונקלוס. כך הוא אומר, ותתכם יתאמה סחור סחור למימר, הסתמרו לחון מלמסק בתורה ולמקרב בסופי. כל די קרב בתורה התקטלה התקטל. התרגום מפרש את הביטוי והגבלתו כתחימה. תחימה של עם ישראל מסביב להר על מנת שלא יעלו עליו, כפירוש הפשוט שהזכרנו לאל. כלומר, משה מקביל את העם מסביב להר ואומר להם שאסור להתקרב או לגעת בהר. אך הדברים אינם מוסכמים. כך גם מסביר רשבם. והגבלתה, הראה להם ועשה להם סימני גבול עד היכן יכולים להיקרב. רשבם טוען כי הגבול מסמן להיכן מותר להתקרב. כלומר, לא רק אמירה כללית לאן מותר להגיע, אלא ממש סימונים, כמו קווים על הכביש או תמרורים. בדברי רש"י סבו של רשבם, ניתן להעביר דברים שונים. כך אומר רש"י, והגבלתה, קבל להם תחומין לסימן, שלא יקרבו מן הגבול והלאה. למור, הגבול אומר להם ישמרו מעלות מכאן והלאה, ואתה תזהירם על כך. תחילת דבריו של רש"י דומים לדברי נכתו. יש צורך לקבוע תחומים וסימנים על מנת שהעם לא יגעו או יתקרבו יותר מדי להר. אך בפירושו לביטוי למור, הייתור בפסוק שהזכרנו, רש"י אומר כי הגבול אומר להם הישמרו מעלות מכאן והלאה. הרי בביטוי של הפסוק נאמר והגבלת את העם מסביב למור. אז רש"י מסביר את הביטוי למור כאמירה כלשהי. בפשטות ניתן להבין כי הסימן מורה לאדם מכאן והלאה אין אתה יכול להיכנס. מעין תמרור עצור. אך מעבר לתמרור לא מתקדמים בזהירות כמו בכביש, אלא לא מתקדמים כלל. אך ניתן גם לומר, וזה כמובן פירוש אחר לחלוטין, שהגבול עצמו מזהיר את העם. כלומר, לגבול יש יכולת חיווי או דיבור אל מול העם המתקרב אליו על מנת להיזהר. כמובן זהו פירוש יותר ציורי וניסי, אך ניתן לומר שהוא אכן קיים בדברי רש"י. בנוסף להזהרה של הגבול, משה מזהיר אותם שלא להתקרב, כמופיע בסוף דבריו של רש"י. ואתה תזהירם על כך. רבי אליהו מזרחי, הראם, הולך בתווך בין שני הפירושים של רש"י ורשב"ם, בעיקר בעקבות דברי רש"י. וכך אומר הראם, לאמור הגבול אומר להם, ישמרו מעלות מכאן ולהלן, ואתה תזהירם על כך. ונראה לי, שמה שהכריחם לפרש שמילת לאמור דבקה עם הגבול, ולא עם משה, הוא מפני שלא ייתכן בלשון לומר, והגבלת את העם סביב, שתאמר ישמרו. כי ההגבלה המקומית לחוד והאזהרה לחוד. ומה שאמר ואתה הזירם על כך, ששם גם משה באזהרת הישמרו, הוא מפני עונש כל הנוגע בהר מות יומת, וכל הנמשכים אחריו, שלא אנש הכתוב אלא אם כן נזהיר. ויהיה פירושו כאילו אמר, והגבלת את העם בגבול, שירומז בו הישמרו לכם עלות מכאן ולהבא. וגם אתה הזירם על מה שרומז הגבול. ואמרת להם, ישמרו לכם עלות בהר וכולי, ככל הנוגע וכולי. ואף על פי שאין בפסוק רמז על אזהרת משה, שרי כל המאמר הזה אינו קים על הגבול, ולא ייתכן שתשוב מילת למור לכאן ולכאן, גם אי אפשר לשוב על משה כמו שקדם. מכל מקום, כיוון שהעונש הכתוב בה מורה על אזהרת משה, הנה בהכרח שנפרש מילת למור, שישבה אל הגבול ואל משה. כאילו אמר, למור הגבול ישמרו, ולמור משה ישמרו. הראם שם את הדגש על המילה למור. האם הוא מוסבת על הגבול, כפירושו של רש"י, שטען כי הגבול הזהיר את העם, או כפירושו של רשב"ם, משה מצווה להזהיר את העם, וכסוף דבריו של רש"י. מפרש הרעם שלא ייתכן לומר והגבלת את העם סביב שתאמר ישמרו. ברמת השפה, ההגבלה אשר משה יאמר זה לא מסתדר, משום שההגבלה היא פיזית, והאמירה מילולית. כתוצאה מכך, אומר הרעם שהמילה למור נסובה על שני הנושאים. הגבול אומר לישראל לא להתקרב, ומשה צריך להזהיר אותם שלא להתקרב. בהתייחס לדברי הרעם, אומר המערל בגור אריה את הדברים הבאים. הגבול אומר להם, ואין לפרש שמשה היה אומר להם, הישמרו לכם, קושיית הרעם. דלמה הוא צריך להאריך ולמכתב, והגבלת את העם סביב למור. וכך אבל אל המכתב, והגבלת את העם סביב, והישמרו מעלות בהר ונגוע בקצהו. כי בוודאי אחר שכתב והגבלת את העם, יאמר משה דבר זה לישראל. ולמה הוא צריך להאריך שיגביל את העם למור להם ישמרו? אלא למור, דכתיב, הגבול קי, שהגבול היה מזהיר אותם. ומה שהוא צריך להוסיף ואתה הזהרם על כך, דמלוכן מה היה צריך לומר למשה שהגבול יאמר להם, הישמרו לכם עלות בהר? דמה צריך לומר למשה דבר זה? אלא שילמד משה קל וחומר. אם הגבול מזהיר אותם, כל שכן שיש לך להזהיר אותם. המערל מעלה נקודה מעניינת כאן. המילה למור לפיו, בניגוד לרעם, מוסבת על הגבול בלבד. צו השם של ההגבלה של העם מסביב להר, ומושא העזר על העם הוא הגבול עצמו. משה לא מצווה בצורה ישירה. אך מעבר לפרשנות המילה עצמה, הוא אומר בסוף דבריו, דמה צריך לומר למשה דבר זה. אלא שלמד משה קל וחומר, אם הגבול מזהיר אותם, כל שכן שיש לך להזהיר אותם. יש כאן קל וחומר שמעלה המהר"ל בהשוואה לעזרת הגבול לעם, אל מול עזרת משה לעם. מה פשרו של אותו קל וחומר? אפשר לחשוב בכיוון של דומם אל מול ישראל כמדרגת סגולת ישראל המופיעה בספר הכוזרי. כלומר, אם חפץ דומם מבצע את צו השם להגביל את העם ולשמור על כך שלא יפגעו בנפש חס וחלילה מזלזול בפגיעה בקדושה, אזי ברור שמשה שהוא במדרגה גבוהה ביותר בבריאה צריך להירתם למסע פרסום שכזה. אך מעבר לכך, משה רבנו הוא הדובר של הקדוש ברוך הוא בפני העם. כך גם העם מבקש ממשה בהמשך שימסור להם את דברי השם, משום שהם מפחדים שימותו אם ישמעו ישירות את דברי השם. אם כן, משה הוא השליח האולטימטיבי של צו השם. אם יש מישהו אחר שהקדוש ברוך הוא העביר דרכו מסר לישראל, האם משה לא אמור לקחת מזה חומר למחשבה? כמובן אין הכוונה כאן למקרה בו משה אינו חפץ במסירת המסר, כמו מכת אדם, אשר בא אהרון הוא זה שמבצע את צו השם, כדברי המדרש המפורסם בשמות רבה פרשה יוד. ויאמר השם אל משה אמור אל אהרון, אמר בתנחום, למה לא לקו המים על ידי משה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, המים ששמרוך כשהושלחת על היאור, אינו דין שילקו על ידך. חייך לא ילקו אלא על ידי אהרון. המדרש מעלה, כי אהרון הוא זה שמכה את היאור, משום שהיאור הגן על משה, כשהושלח בגזרת פרעה למים. אם כן, במסר שכזה או פעולה שכזו, משה לא נוטל חלק מסיבות מובנות. אך במקרים אחרים, בהם צו השם ניתן לישות אחרת, משה בהחלט יכול להצטרף למסר שכזה, כדי לחזק את המסר ולהעצימו, כאשר הוא בא לידי בא כוחו המשמעותי ביותר של הקדוש ברוך הוא. עד כאן ראינו מספר דעות, שטענו כי משה או הגבול או שניהם כאחד, הזהירו את ישראל, שלא לעלות בהר. החזקוני מעלה דעה אחרת, והגבלת את העם, שומע אני למזרחו, לאותו רוח ששכינה באה כנגדם והוא במזרח, כי דכתיב וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן. תלמוד לומר, סביב, למור שהתרו זה בזה. החזקוני אומר כי לא הגבול המשה התרו בישראל, אלא ישראל עצמם, כמו שהוא אומר, למור שהתרו זה בזה. תוך כדי ההכנה למעמד הגדול של נתינת התורה, העם העומד ביציע הוא זה שאחראי על ההזהות, מה שנקרא אחריות ציבורית. אפשר לראות זאת כהמשך ישיר להזהרה של הגבול או של משה. כלומר, סדר ההזהרה הוא גבול, משה, העם. אך ניתן גם לחשוב כי החזקוני אומר את הדבר הפשוט והמובן מאליו. יש הוראה שלא לעלות בהר, העם צריך לבצע. וגם על העם כקבוצה מוטלת האחריות לשמור על עצמו. הם ילדים גדולים. בצורה דומה למקרה בו יש קבוצה מסוימת שיש כנגדה פורענות כמו מגפה, חלק מהשמירה על הבריאות וכולי יהיה על הקבוצה עצמה. פירוש העמק דבר מרחיב את ההתייחסות לעם בנושא ההגבלה, ומעביר אותנו לראיית ההגבלה כנושא בפני עצמו, בלי הקשר מחויב לנושא קדושת ההר. וכך אומר העמק דבר, והגבלת את העם סביב. לא אמר והגבלת את ההר כלשון המקרא, אלא הוא דבר בפני עצמו, שהוא גבולות לעם במעמדם סביבות ההר. אהרון בראש והכהנים לפי ערכם אחוריו, וגדולי ישראל אחריהם, ובינונים אחריהם, ונשים וטף אחריהם. הנציב אומר, כי העמידה מסביב להר, וההגבלה מתייחסת לא להר ולשמירה ממנו, אלא לקביעת הסדר של העמידה מסביב להר. יש יציע כבוד, יציע עליון, יציע תחתון, יציע משפחות ויציע אורחים, כמו באצטדיון להבדי להבדי להבדי. כל אחד קיבל את מקומו המתאים לו. אהרון הכהן הגדול בתחילה, ולאחר מכן משפחות הכהונה, פרנסי הציבור עם טבעת הבאה בתור, לאחר מכן אנשים נורמטיביים, נשים וטף בסוף. הטף שנכחו במעמד ככל הנראה לא ראו בעיניים את המעמד. בוודאי לפי פירוש זה, בו הם נמצאים מאחור. אך גם לפי המופיע בסיפור מפורסם בתחילת מסכת חגיגה בדף ג' עמוד א'. וכך מופיע שם, תנו רבנן, מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי לזר חיסמה, שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין. אמר להם, מה חידוש היה בבית המדרש? היום. אמרו לו, תלמידיך אנו ומימיך אנו שותים. אמר להם, אפילו פי כן, אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. שבת של מי הייתה? שבת של רבי לזר בן עזריה הייתה. ובמה הייתה אגדה היום? אמרו לו בפרשת הקל. ומה דרש בה? הקל את העם, האנשים והנשים והטף. אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, טף למה הם באים? כדי ליתן שכר למביאיהן. אמר להם, מרגלית טובה הייתה בידיכם, וביקשתם לאבדה ממני. רבי אלעזר בן עזריה, לפי הנאמר כאן לרבי יהושע, דרש באותו היום, כי במצוות הקהל, הגברים מחויבים ללמוד את הנאמר, והנשים הבאות לשמוע ולקיים. אך, למה הילדים באים למעמד הקהל? ליתן שכר לאלו שהביאו אותם לנכוח באירוע. לא מדובר על קבלה והבנה, אלא על נוכחות הילדים בלבד. בצורה דומה, אפשר גם לומר לגבי מעמד הר סיני. הילדים, אליבא דהעמק דבר, לא יבינו יותר מדי. לכן הם יכולים לעמוד בטבעת האחרונה, כמשקיפים בלבד, ללא יכולת לראות בצורה טובה את המעמד, ובוודאי לא להיות חלק מהאירוע בצורה דומיננטית. בהמשך לפירוש העמק דבר, המוביל אותנו מקדושת ההר להגבלה בפני עצמה, ניתן לראות את דברי השפתי כהן כממשיכים את הכיוון, אך מוצאים נתיב אחר. השפתי כהן מביא שני פירושים. נתחיל בראשון. והגבלת את העם סביב לאמור, כל הנוגע בהר, מות יומת. בא להזהירם שלא ייכנס כל אחד בגבול חברו, וכל אחד ידע גבול. לפי שעתיד לעשותם דגלים ולעשותם מחנות, מחנה שכינה, מחנה לוויה, מחנה ישראל. וכן לעתיד, כשיבנם את המקדש, שלא יקרב כל זר, והזר הקרב יומת. ואפילו כהן גדול לא היה נכנס לפני ולפנים, כי אם ביום הכיפורים באימה, והיו מתפללים עליו, כל ישראל שיצא בשלום, ויום טוב היה עושה כשהוא יוצא בשלום. ולזה רמז בבב, וגם הכהנים. וכן אמרו במחילתה, לא תיגע בו יד, לא באוהל מועד, ולא בשילו, ולא בבית עולמים. ואמרו כן, מאומרו, לא תיגע בו יד, ולא אמר בהר. אלא בלומר בכל מקום ששם שכינה, וכן אמר וגם הכהנים הניגשים אל השם, מלמד שהיה להם מחיצה לעצמן. רבי מרדכי הכהן, בעל השפתי כהן, טוען כי ההגבלה לא מתייחסת למעמדות כדברי הנציב. ההגבלה מתייחסת לקבוצות הראשיות בישראל, או מחנות ישראל, ישראל לוי הכהונה, וכן לבית המקדש. כלומר, יש צורך לשמור על הקדושות השונות. כמו בהר סיני, ככה בעתיד בשילו, בבית המקדש וכו'. במילים אחרות, הציווי הוא סוג של הגבלה של קדושת מחנה, ושמירה של קדושת כל חלק במחנה בפני עצמו. זה מאוד מתאים למה שלומדים בימים האחרונים במסכת פסחים בדף היומי, שמדברים על ההתרחקות של אנשים טמאים מחלק מהמחנות. יש טמאים שמשלחים ממחנה שכינה, ממחנה לוויה ושכינה, וכן גם משלושת המחנות, כמו לדוגמה המצורה. ממשיך הספטי כהן את הדברים גם כן לתורה עצמה. וכך הוא אומר, בהמשך, וכן גם כן להזהירם שינהגו בה בתורה קדושה, וילמדו קל וחומר, ומה אם על ההר אמר לא תיגע בו יד, כל שכן על התורה שצריך ללומדה בקדושה ובטהרה. לא אמרו אין דברי תורה מקבלים טומאה, אלא על תורה שבעל פה. די כדקטני אין דברי תורה, ולא אמרו אין תורה. וכן מהפסוק שהביא ראיה שנאמר, הלא כה דברי כאש. דברי דייקה. הספטי כהן מעלה כי ההגבלה והשמירה על הקדושה נוגעת לא רק למקומות פיזיים במחנה, אלא גם לתורה עצמה, לתורה שבכתב. את נושא ההגבלה בלימוד התורה וההתייחסות בכובד ראש מרחיב המלבים. כך אומר המלבים, והגבלת את העם, בזה רמז גם כן, שלא יהרוס אדם להפיל לעלות הר העיון בענייני האלוקות שהם למעלה מהשגתו. כי יש לשכל האנושי ולכוחותיו גבול ששם יעמוד ולא יעבור הגבול. וכמו שהיה בארבעה שנכנסו לפרדס, שאחד עלה בהר והציץ ונפגע, ואחד מת, כי לא יכול לסבול האור הגדול, כי מי שיתריח עיניו לראות באור השמש שיקחו עיניו, או היתריח שכלו על דבר שלמעלה מהשגתו, שימצא פגע או ביטול לגמרי, או שיצא לתרבות רעה, וזה נמשל מה שכתוב, כל הנוגע בהר מות יומת. כאשר אדם לומד תורה, ובמיוחד כאשר נוגע בעניינים עליונים, הוא צריך לשים לב שהוא לא עובר את הגבול. יש לדעת איך להתכונן, אילו הכנות נפשיות לבצע, על מנת שלא להיפגע כבן הזי ובן זומה, או יותר קיצוני, לצאת כמו אלישע בן אבויה, מה שנקרא לצאת לתרבות רעה. אמנם בהר סיני הדברים נאמרו על ידי משה לבסוף ולכן העם פחות נפגע ברמה הרוחנית, אך הצורך בזהירות ולהגביל את ההתקרבות להר ולתורה הקבלית דומה. נחתום את דיוננו התורני בדברי המשך החוכמה. וכך הוא אומר, והגבלת את העם סביב לאמור. העניין דה הכבוד האלוקי והנבואה היה עד מקום שישראל עומדים נגד ההר. וכמו שאמר, פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר. וכמו שבעזרה אמר בתורת כהנים שמותר בנגיעה ואסור בביאה. משום שהכתלים הם חוצצים בין משכן השם לחוצה. כן כאן היו ישראל המחיצות החוצצים בין גילוי כבוד אלוקים לזולתו. ולכן ההר היה אסור בנגיעה שלא קלטה מקום הכבוד מן ההר. ולכן אמר כי הכבוד יש לו גבול. ומה גבולו? זה העם סביב. וזה והגבלתה. במה? את העם עם העם סביב, שהם יהיו המקבילים. לכן ישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו וכולי, ואמר השם על משה רד, העד בעם פן ירסו אל השם נראות. זהו על ההבטה הנבואית יותר מכוח אלוקי השופע עליהם, שיעמיקו להביט אל הדברים שכיסה עתיק יומין. ואמר משה לא יוכל העם לעלות למעלה נבואה כזו, כי אתה עדות הבנו לאמור הגבל את הר וקידשתו. ואמר השם אליו לחרד ועליתה. פירוש שלא תדמה כי הכבוד והגילוי יהיה רחוק ממקום ישראל. לא כן, כי פנים בפנים ידבר עמהם, והגילוי יהיה סופו עד מקום שעומדים ההם, והם יהיו המחיצות למקום הכבוד. וההר הוא כמו היכל, ואצל העם הוא כמו עזרה. כמו שאמרו במנחות, שקדושת ההיכל אינו רק שנכנס דרך עזרה, כן קדושת ההר אינו רק למי שנכנס דרך מקום שעומדים ההם. המשך חוכמה מעלה נקודה מעניינת מאוד בנושא ההגבלה. הוא טוען כי ההגבלה סביב ההר הייתה על ידי ישראל עצמם. כלומר, אין גבול דומם חיצוני, אלא העם הם המחיצה עבור קדושת ההר. כמו שמותר לנגוע בכותל העזרה מבחוץ, משום שהצד הפנימי של הכתלים הם מחיצה בפני הקדושה, כך גם ישראל חוצצים בין גילוי כבוד השם לעולם. האיסור להתקרב להר הוא על המחיצה או הגבול. כן האמירה, אל תנסו להבין ולהביט מעבר לגילוי השכינה המותר לכם. אל תגרו בדברים הנסתרים, דברי הקבלה, משום שאינכם מוכנים לכך, כדברי המלבים. כלומר החידוש המשמעותי והמעניין בדברי המשך חוכמה, הוא שהעם עצמו היה הגבול. הם היוו את הגבול של השראת השכינה לעולם, וכמובן שגם להם היה אסור לעלות או לגוע בהר, אבל הם היו הגבול. זה כמובן יכול לשלב בין דעות מסוימות שראינו, בין דברי רשי שדיבר שהגבול מזהיר, לבין שיטת החזקוני שדיבר על כך שהעם מזהיר את עצמו. בעצם, לפי שיטת המשך חוכמה, שתי הדעות הן זהות לחלוטין. נסכם את השיטות שראינו בנושא ההגבלה מול הר סיני. שיטת אונקלוס דיברה על הגבלה כללית של העם. שיטת רשבם דיברה על אזהרה של משה את העם. רשי הסביר שהגבול הדומם הוא הזהיר את העם. ראינו גם שמשה אחר כך מזהיר אותם. הראם דיבר על כך שהאזהרה היא לעם על ידי משה ועל ידי הגבול הדומם, כלומר על ידי שניהם. גור אריה אמר שהאזהרה הייתה על ידי הגבול, וקל וחומר משה היה אמור ללמוד מזה קל וחומר בעצמו. החזקוני אמר שהעם מזהיר את עצמו. העמק דבר דיבר על הגבלה לפי מעמדות, על הטבעות סביב להר. הספתי כהן בפירושו הראשון דיבר על הגבלה של חלקי המחנה, כל מחלה הוא, חלק במחנה הוא נפרד. בפירושו השני הספתי כהן דיבר על הגבלה כנגד הקדושה, חלקים העליונים בתורה וכך גם המלבים. והשיטה האחרונה שראינו של המשך חוכמה זה שהעם הם בעצמו הגבול. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי, בידוד תקלות מבוסס תוכנה. בהרצה של תוכנות, כל פקודה שמצריכה מידע ניגשת לכתובת זיכרון בזיכרון המחשב. בדרך כלל, המידע הרצוי נמצא במיקום אליו התוכנה פונה. הפקודה מקבלת את המידע שבו היא חפצה ומשתמשת בו, ואולי אף מציגה אותו למחשב. אך במקרים מסוימים יכולות להיות טעויות. לדוגמה, כאשר המתכנת לא כתב נכון את הקוד, הגישה לכתובת זיכרון מסוימת יכולה להיות שגויה. נניח כי בהרצה של אפליקציה לקניית אופניים, המספר הסידורי של האופניים מוכסן בכתובת 0xabcdef, ומחיר האופניים נכתב בכתובת bacdef. אם המתכנת כתב קוד שמציג לקונה האופניים את המידע המוכסן בכתובת 0xabcdef כמחיר לאופניים, ואת המספר הסידורי התוכנה שואבת מהכתובת 0xbacdef, אז הקונה של האופניים יראה כמובן מחיר לא נכון ומספר סידורי לא נכון. כי אם נבין, אז בעצם הפכו את כתובות הזיכרון. בשביל המחיר השתמשו בכתובת של המספר הסידורי וההפך. במידה ואין בדיקה מתאימה לתוכנה שמבדת שאכן הכתובות זיכרון נכונות, קונה יוכל לקנות אופניים במחיר מצחיק. נניח כי המספר הסידורי של האופניים הוא 100 והמחיר הוא 2,000. הקונה במצב כזה יוכל לקנות אופניים במחיר שהוא 1 חלקי 20 מהמחיר האמיתי שהאופניים אמורים להימחר בו. זו כמובן בעיה רצינית עד מאוד. בנוסף, כאשר ישנו תוקף שמוצא פרצה בתוכנה, מאפשרת לו גישה לכתובות זיכרון שונות בזיכרון המחשב, הוא יכול לנצל זאת על מנת להגיע למידע שלא הייתה אמורה להיות לו גישה אליו. לדוגמה, נניח ששימוש באפליקציה A פונה על זיכרון של משתמש A, השמור בזיכרון 0xcdabef, עד לכתובת 0xcdabff, כלומר יש לו טווח מסוים של כתובות, בו שמור המידע שלו. אתה נניח כי תוקף יתחבר לאפליקציה B, כמשתמש B באותו המחשב, אשר יש לו גישה לכתובות הזיכרון 0xddabef עד 0xddabff. כלומר, טווח אחר של זיכרון, של כתובות זיכרון. בצורות תקופה שונות שלא נעריך בהם כעת, התוקף הצליח להגיע למידע השמור בזיכרונות 0xcdabef עד 0xcdabff. כלומר, מרווח הכתובות שבו שמור המידע עבור משתמש A. עתה כל המידע של משתמש A עבור אותה אפליקציית A חשוף בפני התוקף B. בידוד תקלות מבוסס תוכנה, או בשמו הלועזי Software Fault Isolation, SFI, מקים תחום הגנה לוגי על ידי הכנסת בדיקות דינמיות לפני הוראות זיכרון והעברת שליטה בין תוכנות. כל תוכנה הפועלת במערכת מקבלת מרווח כתובות ספציפי. כל גישה לזיכרון הדרושה לתוכנה ממופה לכתובת שנמצאת בתוך אותו מרווח מסוים. לדוגמה לאל, האפליקציה B מוגדר לה כי המשתמש B יכול לגשת לכתובות הזיכרון fxddabef עד fxxddabff בלבד. וכן לכל שאר המשתמשים, זה טווח הזיכרונות של האפליקציה הזאת. כתוצאה מכך, כאשר התוקף רוצה לגשת לכתובות הזיכרון שמתחילות ב-CD, איפה שהמשתמש A שמר את המידע שלו, הגישה נחסמת, בגלל שברגע שהוא פונה לכתובת הזאת, הבדיקה שמזהה חריגה מטווח זיכרונות אומרת שכעת אי אפשר לגשת לזיכרון. התקפה כמו שהזכרנו לאל, כבר לא מעשית. ברגע שמתבצעת גישה לאזור זיכרון שאליו התוכנה הספציפית אין גישה, הגישה נחסמת ואולי אף נוצרת התראת מערכת. בדרך זו, גישות לזיכרון אינן מפירות את מדיניות המערכת איתה הן עובדות. הגבולות שומרים עליהם על ידי הבדיקה. הגבולות אומרים לתוכנה, עד כאן, מכאן ועלה, אין לך רשות לקרוא, לכתוב או להשיג מידע כלשהו. עד כאן הסברנו את נושא הגישות לזיכרון, ואת אחת ההגנות האפשריות כנגד גישות לא מאושרות לזיכרון, שנקראת SFI. עתה נקשר בין התחום הדיגיטלי לתחום התורני. דברים עולים יפה בשיטת רש"י, ואף בשיטת הראם וגור אריה, המתארים סיטואציה בה הגבול סביב הר סיני עצמו אסר על ישראל והזהיר אותם שלא יעלו בהר. זהו אזור האסור להם לגשת אליו. זאת בדומה ל-SFI, העוצר את התוכנה מגשת לאזורי זיכרון שאין להם הרשאת גישה אליהם. לסיכום, הסברנו את השיטות השונות בנושא הגבלת העם מעלות להר סיני בעת מתן תורה, האם על ידי משה או הגבול וכו'. לאחר מכן, הסברנו את נושא גישות הזיכרון ומנגנון ההגנה SFI. לבסוף, קישרנו בין שני התחומים דרך שיטת רש"י, הראם וגור אריה. שבת שלום.